כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all of us of badati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, יוד באלול תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף קוף איי, בדיוק שבועיים ימים, 14 דפים מסיום מסכת בבא קמא, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כולכי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש הרחמים והסליחות, היום העשירי, וכך כותב רבינו יונה החסיד, באיגרת התשובה בסימן השישי. וחייב אדם להתפלל בכל יום ואסור לטעום כלום קודם שיתפלל. שנאמר בספר שמות, ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך. עבודה זו היא תפילה ולא יעשה מלאכה קודם שיתפלל, והמשקים לפתח חברו ומקדים לו שלום קודם שיתפלל, כאילו עשהו ומה. בעיקר מצוות תפילה שיכוונת ליבו בשעת התפילה, ויתאר מחשבתו מכל עסקיו. שנאמר בספר דברים, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בספרי, איזו היא עבודה שבלב ואומר זו תפילה. ויעמוד בשעת התפילה בעירה ופחת, שנאמר בתהילים פרק ב', עבדו את השם בעירה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת ברכות דף למד, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. אם יתפלל ולא כיוון, צריך לחזור ולהתפלל, אבל אם כיוון ליבו בברכה ראשונה, אף על פי שפשע ולא כיוון ליבו בשאר הברכות, אין צריך לחזור ולהתפלל. ובשעה ששליח ציבור חוזר ומתפלל, חייב לענות אמן על כל ברכה וברכה, ויכוון ליבו בכל ברכה וברכה, כדי שידע על איזו ברכה הוא עונה אמן. ויש לו בזה שכר כפול, והרי זה כמי שיתפלל שתי פעמים, זו אחר זו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, אם התפללת ולא כיוונת ליבך וחזרת והתפללת, תהיה מבוסר שתפילתך נשמעת. ולא ישעה בדברי חולין בבית הכנסת את כל המספר בעסקיו בבית הכנסת כל זמן ששליח ציבור מתפלל, הרי זה חוטא ותיחת בו גרעת הבירורים. וגם כל הקהל חייבים להוכיחו ולחסוך אותו מחתו להשם, יתעלה עד עד. כל היצורים נבראו לכבוד השם יתעלה, ואם יפנה לבבך ולא תשמע בשעה שמשפחין לפניו ומספרים תהילותיו ועזוזו ונפלאותיו, היה הכבוד והיה המורה. וחייב אדם להשכים לבית הכנסת, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה בברכות ח', כל המשכים ומעריב לבית הכנסת מעריך ימים. ועוד אמרו בברכות ממזיין, הנמנה מעשרה ראשונים נוטל שכר כנגד כולם. והולך בוקר וערב לבית הכנסת בעולם הזה זוכה לעשות כן בבית המקדש. שנאמר בתהילים, פרק דף, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. אוהב ללך לבית הכנסת, אוהב לקדוש ברוך הוא, שנאמר, מה ידידות משכנותיך, השם צבקות. אלו הדברים מתוך איגרת התשובה לרבי יונה גרונדי, וכעת בשמחה ובטוב ליבב פונים אנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. שלא יורד דבר תקלה לדי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו על דף קוף דלת ממסכת בבא קמא. השאלה הראשונה הייתה, כשמסר הנפקד את הפיקדון לשליח שמינה המפקיד בעידים ונאנס בידו, האם חייב? התשובה היא, לרב חיסדא אינו חייב, לרבא חייב. שאלה שנייה, שליח בית דין, האם הועיל כשהנגזל מינה הוא הגזלן? התשובה למשנתנו, אפילו כשעשהו הגזלן. רבי שמעון בן אלעזר, רק אם עשהו הנגזל או שעשהו הגזלן, ושלח הנגזל שליח ונטל את שלו מידו. שאלה שלישית, כיצד יש אפשרות למסור הפיקדון ליד שליח המפקיד ולהיפטר בוודאות? התשובה, לרבי יוחנן עם עדים חתומים על הדיוקני שבידו, שהיא של המפקיד, משלח בידו ונפטר, ולשמואל רק אם יקנה את החוב בקניין אגב לשליח. שאלה רביעית, האם לשמואל מועיל כשכתב לשליח בשטר שהוא ממנה אותו לשליח ויש עדים על כך? התשובה בתוספות שאומר בפירוש הראשון מועיל כרב חיסדא, פירוש השני סובר שמואל שאף בזה אינו מועיל. שאלה חמישית, מניין במשנתנו מוכח שהחומש חוב גמור הוא, ומה נפקא מינה בכך? התשובה מכך שהוא צריכה לומר שאם נתן לו את הקרן ולא את החומש אינו צריך להילך אחריו, ונפקא מינה שאף היורשים מחויבים לשלם זאת. והשאלה השישית והאחרונה על דף קוף דלת, באיזה אופן הנבן משלם חומש על גזל אביו? התשובה, אם לא הודה אב קודם שמת ולא חל עליו חיוב חומש, ואומנם הבן נשבע והודה, אבל באותה שעה כבר לא היה חפץ הגזול מצוי בעולם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, על הודף קוף דלת ממסכת בבא קמא. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י' באלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף ה' ממסכת בבא קמא, מרחק שבועיים ימים בעזרת השם יתברך מסיום מסכת בבא קמא, המסכת הראשונה של סדר נזיקין. השער הראשון בפתח שנת תשע"ז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. את לימוד דף קופי אנחנו מתחילים בדף קופי עמוד א', שמונה שורות מתחילת הדף בנקודותיים, ומן המילים חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, מחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, אינו צריך הגזלן לילך אחרי הנגזל למקום מרוחק להשיב לו את הגזילה. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה, שאם לא נשאר בקרן שווה פרוטה אינו חייב להוליכה אחריו למדי. אמר רב פאפה, לא שנו מה ששנינו במשנתנו, שאם מחל הנגזל על הקרן חוץ מפחות משווה פרוטה אין הגזלן חייב להוליכה אחריו למדי, שזה מקום מרוחק, לא נאמר אלא באופן שאין הגזלה עצמה קיימת בעולם, אלא עבדה וחייב לשלם לו את דמיה. אבל אם הגזלה קיימת, צריך הגזלן להילך אחריו אפילו למדי כדי להשיבה, למרות שהגזלה אינה שווה כעת פרוטה. והדין הזה נאמר, רק אם בשעת הגזלה, כן הייתה הגזלה שווה פרוטה, ואחר כך מחל לו חוץ מפחות משווה פרוטה. שמאחר וכבר התחייב בהשבה בשעת הגזלה, יש לחייבו להשיב מחמת החשש הזה. אבל אם גזל מלכתחילה פחות משווה פרוטה, לא חל עליו כלל חיוב השווה. וגם אם בוודאי תתייקר הגזילה, אינו חייב להוליכה אחריו למדי. למה? כיוון דחיישינן, שמה תייקר, אנחנו חוששים שמה תתייקר הגזילה ותהיה שווה פרוטה. ואז אם תתייקר הגזילה, יתברר שלא שילם את הקרן, ונמצא שהביא את קורבנו קודם השבת הקרן, וזה קורבן פסול. כמו שמבואר לקמן בגמרא בדף קוף י' עמוד א'. מביאה הגמרא שיש שאמרו בשם רב פאפה להפך, היא כדי אמרי יש שאמרו את הממרה הזו בשם רב פאפה כך. אמר רב פאפה, לא שנה גזילה קיימת ולא שנה שאין הגזילה קיימת, אין הבדל בין הגזילה קיימת לבין אם הגזילה אינה קיימת, אלא בכל מקרה אם לא נשאר בקרן שווה פרוטה, אינו צריך להילך אחריו למדי כדי להחזירה. זאת כיוון, דלשמה תייקר לא חיישינן, לא חוששים שמה תתייקר הגזילה, והיא תהיה שווה פרוטה. ולפי היא כדי אמרי נמצא שמשנתנו עוסקת אף באופן שהגזילה קיימת בעולם. הביאה הגמרא נידון נוסף בעניין השבת גזילה שאינה שווה פרוטה. אמר רבא, אדם שגזל שלוש אגודות של ירק בשווי שלוש פרוטות, דהיינו שכל אגודה הייתה שווה פרוטה, והוזלו האגודות לפני שהחזירם לנגזל ועמדו על שתיים, כעת המחיר של שלוש האגודות שתי פרוטות, ונמצא שכל אגודה שווה פחות מפרוטה, אם החזיר לו הגזלן שתיים מתוכם, חייב להחזיר לו אחרת, חייב להשיב את האגודה השלישית, אף שכעת היא שווה פחות מפרוטה. והוא הדין אם גזל אגודה אחת בשווי פרוטה וכעת הוזלה ושווה פחות מפרוטה, שחייב להחזיר לו אותה. ואם עבדה חייב להחזיר לו פרוטה, אלא שרבה מחדש, שאף באופן זה שכבר קיים מצוות ההשבה בשתי אגודות, מכל מקום לא נפטר מחיובו וחייב להחזיר גם את השלישית. כך תוספות בדיבור המתחיל אמר רבה. והגמרה מביאה ראיה לדברי רבה. ותנה תונה, תונה זה לשון קצר ומשמעותו תנה דידן. ותנה תונה היינו שהתנה שלנו שנה דינה מסייע לדברינו. כך מפרש רשי במסכת סנהדרין דף כוח עמוד א', שנה התנה במשנה לאל בדף צדיבה עמוד ב', דין שמסייע לרבה, נאמר שם, אדם שגזל חמץ לפני הפסח ועבר עליו הפסח על החמץ, וממילא נאסר החמץ בהנאה, יכול הגזלן להחזיר לנגזל את החמץ עצמו, ואומר לו הגזלן הרי שלך לפניך. ומתוך שנקטה המשנה שנפטר הגזלן בטענת הרי שלך לפניך, משמע, לטעם הדעית בעיני, טעם הדין שהשבת החמץ מועילה למרות שאינו שווה כלום, וכיוון שהחמץ קיים בעולם ולכך נפטר בהשבתה, אף שאינה שווה כלום. הלית בעיני, אבל אם אין הגזלה קיימת בעולם, חייב להשיב לו את שווי החמץ כפי שהיה קודם הפסח, ואף על גב דאשת, אפילו שעכשיו לאחר הפסח, לב ממונה, אין חמץ זה נחשב ממון שהרי אינו שווה אפילו פרוטה. מכל מקום, כיוון דמעיקר הממון ההוא, כיוון שבתחילה בשעת הגזילה היה החמץ שווה ממון, בי שלומי עליו לשלם את שוויו. החנמי, גם כאן בנידון של רבה לגבי הגוזל אגודות ירק, אף על גב דעשת עכשיו הוזלו האגודות ירק ולא שווה האגודה השלישית פרוטה. מכל מקום, כיוון דמעיקר, כיוון שבתחילה בשעת הגזילה הווה שווה פרוטה, הייתה שווה הגזילה פרוטה, בי שלומי חייב הגזלן לשלם לנגזל. מביאה הגמרא ספק בעניין השבת גזילה שאינה שווה פרוטה. בי רבה הסתפק רבה, אדם שגזל שתי אגודות בפרוטה, שתי אגודות ירק, ששתיהן יחד שוות פרוטה, והחזיר לו לנגזל אחת מהן, מהו, מה דינו? האם חייבו להשיב גם את האגודה השנייה שאינה שווה פרוטה? או לא? ורבה מבאר את ספיקו, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים שפטור מלהשיבה כיוון דאשתה לקה גזילה? עכשיו אין בידו גזילה שווה פרוטה וגם לא הייתה שווה מעולם פרוטה. או דילמה או שמה חייב להשיבה, כיוון שאם לא ישיבנה נמצא, הלא הדר גזילה דאבה יגבי, הרי לא יחזיר את כל הגזילה שהייתה בידו ולא קיים עדיין מצוות השווה. אדר פשטה, לאחר מכן רבה בעצמו פשט את הספק שאלה, ואמר, גזילה, ממון גזול אין כאן, אין כאן ביד הגזלן שהרי לא נשאר בידו שווה פרוטה, והשווה של הגזילה אין כאן. מקשה הגמרא, הדברים לכאורה סותרים. אי גזילה אין כאן, אם אכן אין כאן ממון גזול בידו, בוודאי השווה יש כאן, שאם לא כן איך נפטר מחיוב השבת הגזילה? תרץ את הגמרא, אחי כאמר, ככה הייתה כוונת רבה לומר. אף על פי שגזילה אין כאן, על אף שממון גזול אין כאן ביד הגזלן, כיוון שאין האגודה שנשארה בידו שווה פרוטה, וממילא אין השבת אגודה זו מעכבת את הבאת קורבן האשם, מכל מקום גם מצוות השווה אין כאן, לא קיים הגזלן מצוות השווה, כיוון שחלק מהגזילה עדיין בידו ומוטל עליו להשיבה. עכשיו מביאה הגמרא ספיקות נוספים שהסתפק בהם רבה מעין הספק הזה. נזיר שנתמה חייב לגלח את כל שערותיו, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ת', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ותימר יש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו. וכן נזיר שמסיים את ימי נזירותו חייב לגלח, שנאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו. ואמר רבה, אומרת הגמרא, הרי אמרו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ד', נזיר שגילח את שערותיו ושיער, השאיר שתי שערות שלא גילחן, לא עשה ולא כלום. הרי זה כאילו לא גילח כלל את שערותיו. באי רבה, הסתפק רבה. אדם שגילח והשאיר שתי שערות, ולאחר מכן גילח הנזיר שערה אחת ונשרה מעצמה שערה אחת. מהו? האם קיים בכך מצוות גילוח? דוחה הגמרא ואומרת, לא ייתכן שזה מה שהסתפק רבה. אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, שואל רב אחא מדיפתי את רבינה, וכי נזיר שגילח אחת אחת כמי בא אלה לרבה? וכי בנזיר שגילח כל שערה בפני עצמה יסתפק רבה? הרי ודאי הוא קיים בכך מצוות תגלחת. ואם כן, הרי אף במקרה זה, כיוון שבשעה שנשארו שתי השערות האחרונות יש כאן שיעור המחייב גילוח, אם כן כשגילח אחת מהם ונשרה השנייה, קיים את מצוותו. אמר להישיב רבינה לרבה חמידיפתי, לא צריך אכן לא יסתפק רבה באופן הזה, שהרי ודאי קיים את מצוות התגלחת, אלא רבה נסתפק כגון שנשרה אחת מהן וגילח אחת. גילח והשאיר שתי שערות ונשרה אחת משתיהן תחילה, ולאחר מכן גילח את האחרונה שנשארה. בכך יש להסתפק, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים שקיים בכך מצוות גילוח? כיוון דאשת מי התעלק השיעור, עכשיו מכל מקום לא נשארו בראשו שתי שערות שזהו השיעור המעכב, או דילמה או שנאמר, שלא קיים בכך מצוות גילוח, כיוון דעליו גילוח הוא, אין זה הגילוח שצוותה התורה. דמעיקרה, הרי בתחילה כשגילח את כל שערותיו השיער שתי שערות, הרי השאיר שתי שערות שזהו שיעור המעכב. ואשת כי גילח גם עכשיו כשגילח את השערה האחרונה, לא קיים את המצווה, כיוון דלא אבי שתי שערות. כיוון שלא נשארו בראשו שתי שערות שזהו השיעור המצריך גילוח, אלא נשארה שערה אחת בלבד שלא צפתה עליה התורה לגלח. אדר פשטה, לאחר מכן חזר רבה ופשט את צפיקו ואמר, שיער אין כאן וגילוח אין כאן. מקשה הגמרא, הדברים סותרים. אם אכן שיער אין כאן, הרי נמצא שכבר התגלח, ואם כן גילוח יש כאן. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך הייתה כוונתו של רבה לומר, אף על פי ששיער אין כאן כיוון שלא נותרו שתי שערות, מכל מקום גם מצוות גילוח אין כאן, לא קיים האדם הזה מצוות גילוח, כיוון שלא צפתה התורה לגלח אלא כשנשארו לפחות שתי שערות, וכיוון שנשארה רק שערה אחת, עליו להמתין עד שיגדל שערו שוב ולגלחו. מביאה הגמרא ספק נוסף שיסתפק רבה. אדם מת מטמא באוהל, דהיינו שכל הכלים והאנשים הנמצאים באוהל אחד עם המת נטמאים, וכן אם יש פתח המחבר בין הבית לבין העלייה שעל גביו, גם הנמצאים בעלייה נטמעים בתומת אוהל. אלא אם כן, יש הפרדה וחציצה גמורה בין הבית לבין העלייה. אבל דבר המקבל בעצמו תומה לא יכול לשמש כחוצץ בפני התומה. ואמר רב הרי אמרו במשנה במסכת כלים פרק יוד משנה וב, אם הניחו בערובה בין הבית לעלייה חבית שנקבע, חבית שנעשה בנקב בשיעור המביא את התומה לתוך הכלי, ושוב, החבית אינה חוצצת בפני התומה, וסתמו השמרים, נסתם הנקב שהיה בה על ידי שמרים, הצילו השמרים בסתימה הזו את העלייה כולה שלא תחשב כאוהל המת, כיוון שסתימה טובה היא, וממילא אין הכלי מקבל תומה. ביי רבה, יסתפק רבה. אם אגף חציה סתם אדם ביתית רק את חצי מהנקף שנעשה בחבית והשאיר חצי מהנקף פתוח, מהו? מה דין העלייה? האם כיוון שאין כאן שיעור שלם של נקב, אין הכלי מקבל תומה וממילא הוא חוצץ בפני התומה? או כיוון שלא סתם את כל הנקב, עדיין הכלי מקבל תומה וממילא אינו חוצץ בין הבית לבין העלייה? בררת הגמרא, האם אין לפשוט את הספק הזה ממשנה מפורשת? אמר לרב יימר לרב אשי, לאו משנתנו היא? האם מקרה זה שהסתפק בו רב אינו הדין המבואר במשנה שם? דתנן, שנינו משנה במסכת כלים פרק יוד משנה ואב, חבית שנקבע וסתמו השמרים, הצילוה, החבית הופכת להיות חוצצת בין הבית לבין העלייה, והעלייה אינה נתמת מדין תומת אוהל. ואם פקקה בזה מורה, סתם האדם את הנקב בענף של גפן, אין החבית נחשבת כחציצה בפני התומה עד שימרח, עד שייתן טיט ברווח שבין הזמורה לחבית כדי לסותמה היטב. אם היו בשתיים, הניח באותו נקב שתי זמורות כדי לסותמו, אין זו חציצה עד שימרח בטיט גם מן הצדדים שבין הזמורה לחבית וגם בין זמורה אחת לחברתה. מה שמה מהמשנה? טעם, הטעם שזמורות חוצצות הוא כיוון דמרח תח בטיט סביב הזמורות וביניהן? הלא מרח, אבל אם לא מרח, לא, אין זו חציצה. ואם ננקוט שדי בסתימת חצי הנקב, יש להקשות המים מדוע אין זו חציצה. ותהבי תהיה הסתימה של הזמורות בלי טיט, כי אגף חציה כמו שסתם את חצי הנקב, אלא ודאי מוכח שאין סתימת חצי הנקב מועילה כלל עד שיסתום את כולו. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אחי אשתה, וכי יש לדמות את זה לזה? הטעם שם לגבי מי שסתם את הנקב בזמורות ללא טיט, אין החיסרון מחמת שלא סתם את כל חלל הנקב, אלא אי לא מרח לא קי, אם לא מרח בטיט אין הזמורות עומדות, וכיוון שסופן ליפול אינן נחשבות כסתימה כלל. אבל ספיקו של רבה, באגף חצייה באופן שסתם חצי הנקב, במידה דקאי קאי, באותו חלק שסתם, תעמוד הסתימה היטב, ותשמש החבית כחציצה בין הבית לבין העלייה. את הספק הזה של רבה לא פשטה הגמרא. שווה הגמרא לעסוק בענייני השבת גזילה ומביאה ספק נוסף שנסתפק רבה. ואמר רבה, הרי אמרו במשנה ליל בדף צדיבה ועמוד ב', אדם שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, יכול הגזלן להשיב את החמץ עצמו לנגזל, ואומר לו הרי שלך לפניך ונפטר מחיובו, אף שנאסר החמץ בהנאה. ביי רבה, יסתפק רבה. אם לאחר שעבר הפסח ונאסר החמץ בהנאה, נשבע עליו הגזלן לשקר, וטען שלא גזלו, מהו? עמד דינו? האם נחשב שכפר בכך בממון של חברו, ומתחייב קורבן השם מחמת השבועה הזו, או לא? וצדדי הספק הם, מי אמרינן, כיוון דעים מגנב בי שלום אלי, ממון הכפר לי, האם אנו אומרים שכיוון שאם תיגנב עכשיו הגזלה, יתחייב הגזלן לשלם ממון כפי שווי החמץ קודם הפסח, כמו ששנינו לאל במשנה דף צדיק עמוד ב', זה הכלל. כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, ורק אם מחזיר לו את הגזלה עצמה, אז הוא יכול לומר לו הרי שלך לפניך. נמצא שבכך שכפר בגזלת החמץ, ממון כפר לי. ממון כפר לו, והרי הוא חייב קורבן, או דילמה או שמה נאמר. אין זה נחשב כפירת ממון, כיוון דאשת מיית אמנך. עכשיו הגזלה קיימת בעולם, ויכול הגזלן להשיבה ולומר לו, הרי שלך לפניך, וכיוון שאסורה בהנאה, נמצא שאפרה באלמה הוא, כאפר בלבד היא, שאינו שווה פרוטה ולא כפר לממונה, ואין כאן כפירה על ממון, ופטור מקורבן. מביאה הגמרא של רבא, היה פשוט הדין הזה שנסתפק בו רבא. מילתא דאיבה אלה לרבא, דין זה שהסתפק בו רבא, פשיט עליה, היה פשוט לו לרבא. שכך יש להוכיח מדברי רבא, דאמר רבא, אדם שטבע את חברו ואמר לו שורי גנפת, והוא אומר לא גנפתי, הגזלן כפר וטען שלא גזל את שורו, שאל אותו התובע מה טיבו אצלך, אם אכן לא גנבתו, מה עושה שורי ברשותך? השיב לו הנתבע שומר חינם אני עליו, מסרת לי אותו לשמירה ונשבע על כך, ואחר כך הודע שאכן גזלו, חייב הגזלן קורבן שבועה, ואף שלא כפר וטען שהשור שלו, אלא טען שהוא שומר עליו מכל מקום, יש בטענתו כפירת ממון, שהרי פטר עצמו מגניבה ועבידה, שהרי לפי דבריו פטור מגניבה ועבידה כדין שומר חינם. ולפי האמת הוא גזלן החייב בגניבה ועבידה. וכן אם השיב הגזלן על שאלת הטובה מה טיבו אצלך, הוא השיב שומר שכר אני עליו ונשבע. ולאחר מכן הודע שגזלו, גם בזה הדין הוא שחייב קורבן שבועה, שהרי בטענה זו פטר הגזלן את עצמו משבורה ומתה, שלא יתחייב אם תישבר או תמות הבהמה באונס כדין שומר שכר שפטור. ולפי האמת הוא גזלן שחייב גם באונסין. וכן אם השיב הגזלן על שאלת הטובה מה טיבו אצלך, הוא השיב שואל אני עליו ונשבע, ולאחר מכן הודע שגזלו, גם בזה הדין שחייב הגזלן קורבן שבועה, שהרי בטענה זו פטר הגזלן את עצמו ממת המחמת מלאכה, ואם תמות הבהמה מחמת תורח המלאכה שיעבוד עמה, יהיה פטור כדין שואל שפטור. ואילו גזלן חייב גם באופן הזה. מסיימת הגמרא את ראייתה של רבא היה פשוט ספקו של רבא, אלמה, הרי מוכח מפסק דינו של רבא, אף על גב דעה קיים, על אף שהבהמה קיימת עכשיו ומודה הגזלן ששאלה בעלימי, מכל מקום כיוון די מגנב ממון הכפר, כיוון שאם תגנב הבהמה הרי ימצא שכפר לו כפירת ממון, אם כן השתנה מי. ים עכשיו קודם שנגנבה הבהמה הרי זה נחשב שממון הכפר, שכפר לו ממון, וכיוון שלדעת רבא כל כפירה יכולה לבוא לידי חיוב ממון, נחשבת ככפירת ממון, ממילא הכנה מי. גם כאן במקרה שנסתפק בו רבא שכפר ונשבע על חמץ שעבר עליו הפסח, אף על גב דאפרה באלמה הוא, שעתה זו כפירה על אפר באלמה, כלומר חמץ שאינו שווה כלום, מכל מקום. כיוון די מגנב באי שלום אלי, ממון המעליה, כיוון שאם יגנב החמץ יתחייב הגזלן לשלם ממון גמור, השתנה מי, ממון הכפר. גם עכשיו כשהחמץ בעין, נחשבת כפירתו ככפירת ממון, וחייב קורבן. ויהיה הגמרא שרב אמרה מקשה לרבא מברייתא. יתיב רבא וכאמר לאש מעתה, ישב רבא ואמר את ההלכה הזו שגזלן שנשבע שהוא שומר או שואל, חייב בקורבן אשם. איתי ויקשה רב אמרם לרבא, שנינו בברייתא כתוב בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ב' לגבי גזלן, שחפר ונשבע לשקר, וחיחש בה ונשבע על שקר. ומשמע, פרט למודה בעיקר, שרק אם כחש לגמרי, חייב חומש ואשם. אבל אם מודה לעיקר התביעה שאין החפץ שלו, ומחיש רק את פרטי המעשה, הרי הוא פטור. מברר את הברייתא, כיצד באיזו כפירה, הרי הוא נחשב מודה בעיקר. מבאר את הברייתא, גון אדם שטבע את חברו ואמר לו שורי גנבת, והוא אומר לא גנבתי, והגזלן כפר וטען שלא גזל את שורו, שאל אותו התובע, מה טיבו אצלך? אם אכן לא גנבת אותו, מה עושה שורי ברשותך? והשיב לו הנתבע אחד מכל אלו. אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, אביך מחרו לי, אביך נתנו לי במתנה, אחר פרתי רץ ובא לרשותי, מאליו בא אצלי, טועה בדרך מצעתיו ועבטיו לרשותי, שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו. זה מה שטען הגזלן כששאל אותו בעל השור, מה עושה שורי ברשותך? ונשבע על אחת מהטענות הללו, והודה שנשבע לשקר, ואכן גזלו. יכול יהיה חייב, היה מקום לומר שיהיה חייב חומש ואשם. תלמוד לומר, לכך אמרה התורה וחיחש בה, פרט למודה בעיקר, ללמד שרק הכופר לגמרי, וטוען שהחפץ שלו חייב חומש ואשם. מה שאין כן אם הודע שאכן אין החפץ שייך לו, אלא שכופר שלא גזלה. הרי מבואר בברייתא, שגזלן שנשבע שהוא שומר פטור מחומש ואשם. ואילו לדברי רבא, הרי הוא חייב, כיוון שבטענה זו הוא נפטר מלשלם במקרה של גניבה או אונס. מתרצת הגמרא, אמר להישיב רבא לרב אמרם, תדורה, מחוסר לב, במסכת צבחים דף חפי עמוד ב' מפרש רשי שתדורה הכוונה שותה בהול, ובמסכת קריטות דף חי עמוד ב' מפרש רשי עצל. פונה רבא לרב אמרם ואומר לו תדורה, כי תניה היא הברית הזו נשנתה באופן דקה אמר לי, אמר לו הגזלן הילך, כלומר הגזלה מונחת לפניו ומשיבה לו מיד לנגזל. וכיוון שלא ייתכן שתיגנב עכשיו או תיאנס ויפטר מחמת כפירתו, אין זו כפירת ממון. כי כאמינה מה שאני אמרתי שאם הגזלן נשבע שהוא שומר הרי זו כפירת ממון, זה באופן דקאי מבא גם, שעומדת הבהמה במקום מראה ואין הגזלן משיבה לו מיד. וכיוון שייתכן שבינתיים תגנב או תאנס ונמצא שהגזלן נפטר מחמת כפירתו, הרי הוא חייב חומש ואשם. חוזרת הגמרא לברר את אופני הכפירה שהובאו בברייתא. שואלת הגמרא, הרי בברייתא התחדש, רק שאם הגזלן מודה בעיקר שאין הגזלה שלו, הרי הוא פטור מחומש ואשם. והרי באופן שאמר הגזלן, אתה מחרטו לי, מהי מודה בעיקר עיקה? במה נחשב הוא כמודה בעיקר? וראה הוא מחישו וטוען שהשור שלו הוא. משיבה הגמרא, לא צריכה אכן אין דברי הברייתא האמורים, אלא באופן דאמר לי שאמר לו הגזלן, קניתי ממך את השור, אך עדיין לא נתתי לך את דמי השור, שקיל תורח וזיל, ותחת דמיו שאני חייב לך, קח את שורך ולך. ונמצא שהוא מודה בעיקר, ומחזיר לו את שורו, ורק כופר שלו בא השור לידו בגזילה. ולכאורה קשה, שהרי המוכר חפץ לחברו חייב הלוקח לשלם לו את דמיו, אז כיצד יכול הלוקח לבטל את המקח ולהחזיר לו את השור עצמו במקום לשלם את דמיו? כותב הרמה, שמכאן יש ללמוד שאם אין הלוקח משלם את דמי החפץ, אין המכר חל כלל ויכול להשיב למוכר את החפץ עצמו. ואילו הרשב"א כותב שבכל מקח אין הלוקח יכול להחזיר את החפץ במקום לשלם את דמיו. וכאן מדובר כשיתנאי עמו בעת המקח שישלם לו באותו יום, וכיוון שביטל את התנאי ולא שילם באותו יום, יתבטל המקח ויכול להחזיר לו את השור עצמו. עוד מתרץ הרשב"א, שכאן הרי המוכר אינו מודה לו כלל במקח וטוען שהוא שלו, ולכן אף שלדברי הלוקח היה כאן מקח, מכל מקום רשאי הלוקח להחזיר את השור עצמו במקום את דמיו. כמו כן שואלת הגמרא, באופן שאמר הגזלן, אתה נתתו לי או אביך נתנו לי, מה אם מודה בעיקר עיקה? במה הודה הגזלן? והרי לגבי מתנה לא שייך ליישב שהודה שעדיין לא שילם את דמיה, ונמצא שהוא כופר בעיקר התביעה וטוען שהשור שלו. משיבה הגמרא, מדובר במקרה דאמר לי, שאמר לו הגזלן, נתת לי את השור על מנת דאביד נלך נייח דנפשה, בתנאי שעשה לך קורת רוח ולא אבדי לך ולא עשיתי לך את הטובה. ולכן שקיל תורח וזיל, קח את שורך ולך, ונמצא שאין הגזלן כופר בעיקר של הממון. עוד שואלת הגמרא, באופן שטוען הגזלן טועה בדרך מצאתיו, מצאתי את הבאמה טועה בדרך, מדוע הוא נחשב שהוא הודה בעיקר? אלא שכפר שלו גזלה, הרי לימה יאמר לו הנגזל, כיוון שהכרת בה שהיא שלי, היא באה לך להדור אלי, היה לך להחזירה לי, ובכך שנטלת אותה לרשותך, הרי גזלת אותה. ואם כן נמצא שלא כפר הגזלן כלל, אלא הודה שגזלה, ואין כוונת הגמרא שהמוצא מציע חייב לחפש אחרי המאבד ולהשיבה לו, אף אם הוא רחוק ממנו, שהרי נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ב', לגבי אבידה, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו והשבות לו. אלא כוונת הגמרא, כיוון שראה שהמאבד מחפש את אבידתו ואף שאל אותו אם הוא יודע איכן אבידתו, לא היה לו לשתוק. ובכך שגזלן נתן לרשותו, הוא נחשב לגזלן. כמבואר בגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ו עמוד ב', אמר רבא, ראה סלע שנפלה, נטלה לפני ייאוש על מנת לגוזלה, עובר בחולן, משום לא תגזול, משום השף תשיבם, ומשוב לא תוכל להתעלם. וכיוון שאין כאן כפירה כלל, אין צורך בפסוק כדי לחדש שפטור מחומש ואשם, שהרי לא כפר כלל בשבועתו. משיבה הגמרא, אמר רבוע דשמואל, אמר אביו של שמואל, הברייתא עוסקת באומר, שבועה אני נשבע לך, אבידה מצאתי ולא הייתי יודע שהיא שלך שאחזירן עליך. דהיינו שנשבע גזלן, מצאתי את הבהמה, ולא הכרתי בה ששלך היא, ולכן לא החזרתי עליך, וממילא הרי הוא כופר שלא גזלה. עכשיו, אגב, שהוא הוזכר בגמרא עניין השבת אבידה, שטוען הגזלן שלא ידע מי הוא בא לאבידה, מביאה הגמרא את אופני השבועה בעד שראה אדם המוצא אבידה, ונשבע לבעל האבידה שאינו יודע לו עדות ודיניהם. אדם שיודע עדות לטובת חברו בעניין הנוגע לממון, ונשבע שאינו יודע לו עדות, חייב להביא קורבן אשם על שבועתו, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ו', ונפק שתחתה ושמעה קול עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אמר בן עזאי, שלוש דיני שבועות הן בעד שנשבע שאינו יודע עדות על האבידה. האופן הראשון הוא, אם הכיר בה עד שהיא אבידה של האדם שהשביעו, הוא כגון שראה את בהמתו מהלכת בחצר של אדם אחר ולא הכיר במוצאה, לא ידע מי הוא בא לחצר שמצאה והכניסה לרשותו. האופן השני, כשהכירה את במוצאה של האבידה ולא באה, לא באה אבידה, כלומר שראה אדם שמצא אבידה ולא הכיר שהיא אבידתו של אדם זה שהשביעו, ונחשבת שבועתו כשבועת שקר, כיוון שהיה לו לומר ראיתי שאדם פלוני מצא אבידה ואיני יודע אם היא אבידתך, והאופן השלישי הוא כשלא הכיר בה ולא במוצאה. מקשה הגמרא לאופן השלישי, והרי אם לא הכיר העד בה ולא במוצאה, מדוע נחשב העד כנשבע לשקר? הרי קושתא השתבע, נשבע באמת שאינו יודע לא עדות. מתרצת הגמרא, אימה, אכן יש לגרוס בדברי הברייתא, והוא שהכיר העד בה ובמוצאה, שידע שהיא אבידתו של פלוני, וידע גם מי מצאה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם כוונת בן עזאי שבכל אופנים אילו חייב העד או פטור. בררת הגמרא למה היא הלכתה, לגבי איזו הלכה מנע בן עזאי את השבועות הללו, לחיוב או לפטור. בררת הגמרא, רב עמי אמר בשם רבי חנינה, לפטור, שבשלושת האופנים הללו פטור העד מקורבן שבועת העדות, כיוון שאין עדותו נוגעת לממון, שהרי אין עד אחד מחייב ממון בעדותו, כדכתיב על פי שניים עדים יקום דבר. ושמואל אמר לחיוב, חייב העד קורבן שבועה, כיוון שעל כל פנים, אילו היה מעיד, היה מחייב את הנתבע שבועה. כדכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. מבאר את הגמרא במסכת שבועות דף מ' עמוד א', שלכל אבון ולכל חטאת הוא די אינו קם, אבל קם הוא לשבועה. ודעת רש"י שהמחלוקת בין שמואל לבין רב עמי זה בכל שלושת האופנים. אילו התוספות ראש כותב שרק באופן שהכיר העד בה ובמוצאה מחייב שמואל קורבן שבועה. כמו שהתבהר בגמרא שהעדות הזו נחשבת כגורם לממון, כיוון שאם היה מעידה, היה אפשר להוציא את האבידה מיד המוצא, אבל באופן שהכיר רק בה ובמוצאה, גם שמואל מודה שפטור מקורבן, כיוון שאין עדות זו גורמת לממון, שהרי עליו לברר תחילה מי הוא המוצא, או מה הייתה האבידה. ומלבד זאת ייתכן שהמוצא יטען שנאנסה האבידה והוא פטור, וממילא אין זה גורם לממון, אלא גורם דגורם. ובמבואר במסכת שבועות דף למד ב' עמוד א', שלדברי הכל גורם דגורם לא נחשב עדות ממון ופטור מקורבן שבוע. מבארת הגמרא ובפלוקת דעני תנאי, רבי חנינה ושמואל נחלקו במחלוקת תנאים אילו. לתניא שנינו בברייתא, אדם המשביע עד אחד שיבוא לעיד עבורו ונשבע עד לשקר שאינו יודע לו עדות, פטור העד מקורבן שבוע. וכמו כן דעת רבי חנינה שאין העד מחויב על כפירתו, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, וכן דעת שמואל, ולכן מחייב את העד אחד. בררת הגמרא במייקה מפלגי, מהו שורש המחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר, וכן של האמוראים רבי חנינא ושמואל? בררת הגמרא, מר סבר רבי אלעזר ברבי שמעון ושמואל המחייבים את העד סוברים, שדבר הגורם לממון כממון דמי, נחשב כממון, והרי שבועה עלולה לגרום לחיוב ממון, שאם לא ירצה הנתבע להישבע, יהיה חייב לשלם, כי כל שאינו רוצה להישבע חייב לשלם, ואם כן נמצא שעדות העד אחד נחשבת עדות ממון, וחייב קורבן על כפירתו. ואף בשני האופנים הראשונים שמנע בן עזאי נחשבת עדותו כגורם לממון, שאם הכיר באבידה של פלוני והיה מעיד שנמצאה בזווית פלוני, אבל איני יודע מי מצאה, היה בעל האבידה מחפש אחריה באותה שכונה עד שהיה מוצאה. וכל שכן אם הכיר העד במוצא האבידה, אבל לא ידע אם אכן את אבידתו הוא מצא, שהיה יכול בעל האבידה לשואלו האם את אבידתו מצא. ומר סבר תנא קמא ורבי חנינא סוברים שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי אינו נחשב כממון, ולכן עד אחד שאינו אלא גורם לממון פטור מקורבן שבוע. ולמרות שהגמרא משתמשת בלשון דבר הגורם לממון, כותב הרמב"ן שאין הנידון הזה שייך למחלוקת רבי שמעון וחכמים לאל בדף צדיחת עמוד ב', אם המזיק דבר הגורם לממון חייב או פטור. למה? כיוון שכאן הנידון הוא לגבי שבועת העדות שחייבה התורה את העד הכופר בעדות ש יכולה להביא לידי חיוב ממון. ואף חכמים הסוברים שם שהמזיק פטור יכולים לסבור כאן שהעד חייב קורבן שבוע, כיוון שאין זו כפירת דברים בלבד, אלא זו כפירה בעדות היכולה לחייב ממון. חוזרת הגמרא לעניין הכופר בפיקדון. אמר רב ששת, שומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לא היו דברים מעולם, דהיינו שעל אף שאין הטוען טענת גנב נעשה גנב אלא אם נשבע, היינו רק משום שלולי שבועתו, אינו נפטר בטענת גניבה, מה שאין כן הכופר ואומר לא היו דברים מעולם שנאמן בלא שבועה, ממילא נעשה גזלן בכפירתו בלבד. אז שומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לא היו דברים מעולם, ובאו העדים שראו את הפיקדון ברשותו, אף שלא נשבע לשקר, הרי הוא נעשה עליו גזלן על ידי כפירתו, וחייב באונסין כדין גזלן שחייב אפילו באונסין. מצד שני, לא פקו ממנו לגמרי דיני שומר שהיו עליו בתחילה, אלא מחמירים עליו שיהיה דינו גם כגזלן עניין חיובי אונסים. וגם כשומר לעניין זה שהיא מתייקר החפץ לאחר שכפר בו ועבד בפשיעתו, חייב לשלם כשעת הוועידה ולא כשעת הגזילה, למרות שכל גזלן מתחייב לשלם רק כשווי החפץ בשעת הגזילה. כך מסביר רבי עקיבא איגר. מביא רב ששת ראיה לדבריו מדברי הברייתא, ותנא תונא, התנא בברייתא מסייע לדין הזה, שכך שנינו בברייתא. נאמר בתורה בפרשת שבועת שקר, ספר ויקרא, פרק ה' פסוק ח' ב', או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר. למדנו עונש שהטילה התורה על הכופר ממון חברו, כמה מבואר בפרשה שם, והישיב את הגזילה אשר גזל, ומוכח שהיא עומדת ברשותו, אף אם היא תאנס עד שישיב את הגזילה לבעלים. אבל הזרה מניין, איכן הזהירה התורה שלא ייקחש אדם בפיקדון או באבידה שברשותו, שהרי כלל הוא בידינו שבכל מקום שחייבה התורה עונש על מעשה מסוים, כתבה התורה גם הזרה, כלומר פסוק האוסר לעשות את המעשה הזה. אומרת הגמרא תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' א', ולא תכחשו. אם כן, רב ששת מסיים את הוכחתו, מה אליו? לכאורה כוונת הברייתא באומרה, למדנו עונש. למה היא התכוונה? לעונש ממון, כלומר לעונש שבא מחמת כפירת הממון בלבד. שמשעה שכפר בפיקדון התחייב באונסין, אף שלא נשבע לשקר. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא לעונש ממון המוטל על הכופר בפיקדון, אלא לעונש שבועה, שאם נשבע לשקר מתחייב באונסי הפיקדון, אבל מחמת הכפירה לבדה אינו מתחייב בכך. חוזר רב ששת ומוכיח שכוונת הברייתא לעונש הבא מחמת כפירה בלבד. המדקתני סיפה, הרי מכך ששנה התנא בסיפה של הברייתא והשתבה, אופן שנשבע בו הגזלן כדי להלן, מכלל דרישא, משמע שהרישא עוסקת באופן דלא השתבה, שהוא לא נשבע, וממילא לא ניתן לפרש את העונש שמוזכר ברישא כעונש על השבועה. דקתני, כי כך שנינו בסיפה, נאמר בפסוק, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ב', או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, ואת אשמו יביא להשם. למדנו את עונש הנשבע לשקר שמוסיף חומש והאשם, ונשאלת השאלה הזרה מניין, איכן הזהירה התורה שלא להישבע לשקר? תלמוד לומר, נאמר בפסוק, לא תשקרו איש באמיתו. מדייקת הגמרא, ומדי סיפה דאישתבא, מתוך שהסיפה של הברייתא עוסקת באופן שנשבע שמחמת כן חייב הגזלן חומש והאשם, משמע שהרישא שלא התבאר בחיוב חומש והאשם עוסקת באופן דלא אישתבא, שאז העונש הוא החיוב באונסין, ומבואר שחיוב זה נאמר אף כשלא נשבע לשקר, וכדברי רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר שאידי ואידי זו וזו, גם הרישא וגם הסיפה עוסקות באופן דאישתבא, והטעם שברישא אינו חייב חומש והאשם, זאת כיוון שכאן בסיפה מדובר שהודה מעצמו, ואילו כאן ברישא מדובר באופן שבאו עדים שהוא גזלן. ולכן, ברישא דעתו שבאו עדים, הרי הוא חייב באונסין כדין גזלן, אבל פטור מחומש והאשם, כיוון שלא חייבה בהם תורה, אלא כשמודה מעצמו. אבל בסיפה דעודיה עודויה, שהודה מעצמו, חייב בקרן ככל גזלן, ונוסף עליו חיוב חומש והאשם. ואכן ייתכן לומר שבאופן שלא נשבע לשקר, אינו חייב אף באונסי החפץ. אין הוכחה מהברייתא לדברי רב ששת. מקשה הגמרא על רב ששת ממשנה. מיטיב רמי ברחמה, יקשה רמי ברחמה, שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממדלת עמוד ב'. אף שאיכן שחייבה התורה שבועה, הרי הטילה את החיוב על הנתבע שישבע ויפטר. ודורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק חבית פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעלה ולא ישלם, משמע ולקח בעלה את השבועה, דהיינו שיטול שבועה מן הנתבע ולא ישלם, כלומר, אם יישבע בכך ייפטר הנתבע מי לשלם. אז על אף שחייבה התורה שבועה והטילה את זה על הנתבע, שיישבע וייפטר, מכל מקום באופנים שונים תקנו חכמים, שיישבע תובע ויטול. ואחד האופנים הוא, אם שכנגדו האדם שנגד התובע, כלומר הנתבע, התחייב שבועה דאורייתא כדי להיפטר ואינו יכול להישבע, זאת כיוון שהוא חשוד על השבועה, מחמת שכבר נשבע פעם אחת לשקר, באופן זה התובע הוא זה שנשבע שהאמת כדבריו, ונוטל את הממון. ומבאר את המשנה שם במסכת שבועות, כיצד נעשה אדם חשוד על השבועה, אחד שבועת העדות, בין אם נשבע שבועת העדות, ומה זה שבועת העדות? שהוא נשבע שהוא לא יודע העדות והתברר ששיקר, ואחד שבועת הפיקדון, ובין שנשבע שאין הפיקדון ברשותו והתברר ששיקר, ואפילו בשבועת שב, כגון שנשבע למוד של אבן שהוא של זהב, שאין בשבועה זו הפסד ממון לאדם אחר, אלא רק איסור כלפי שמיים. מכל מקום, אם נשבע אחת משבועות אילו לשקר, שוב אינו נאמן בשבועה, ותקנו חכמים שהתובע יישבע ויטול. ומסיים רמי בר חמה את קושייתו על רב ששת, ואם איתה, אם אכן הדין כדברי רב ששת שהכופר בפיקדון נחשב כגזלן, מדוע אמרה המשנה שאם נשבע לשקר שבועת הפיקדון נפסל לשבועה אחרת, ומשמע שאם לא נשבע אינו נפסל, הרי אף בכפירה ללא שבועה הוא דאיפסילי, הוא כבר נפסל כיוון שנעשה גזלן, וגזלן פסול לשבועה. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר רחה במאי עסקינן, כאן במה מדובר דקאי באגם. המשנה עוסקת באופן שעומדת הבהמה המופקדת במרעה, דלאף כפירה הוא שבאופן כזה, גם לשיטת רב ששת, אין זו כפירה נחשבת כגזילה, כיוון שאינו מתכוון לגוזלה, אלא דסבר חושב לו השומר, השתמתין אלי, השתמת ממנו ועדחה אותו בינתיים, עד אזילנה ומייטין עלי, עד שאלך ואביינה לו ממקום המראה. וכיוון שאין כוונתו של השומר לגוזלה, הוא אינו נפסל לשבועה, אלא אם כן נשבע לשקר. ולא רב ששת אמר את דינו באופן שנתברר שהגזלה הייתה בידו בשעה שכפר בה, ולכן דינו כגזלן. והגמרה מוכיחה כדברי רב ששת שכופר בפיקדון נעשה גזלן. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא הדין שבכפירה בפיקדון בלבד הרי הוא נעשה גזלן. אמר רבי די ברבין, לווה הכופר במלווה, וטוען שאינו חייב למלווה כלום, ואין התברר ששיקר, הרי הוא קשר לעידות, כיוון שתולים אנו שלא נתכוון לגזול, אלא להשתמט מהמלווה עד שיהיו לו מעות לפרוע לו את חובו. ואילו הכופר בפיקדון, ובאו עדים שבאותה שעה שכפר היה הפיקדון בביתו, פסול לעידות, כיוון שדינו כגזלן הפסול לעידות, דהיינו כדברי רב ששת. אומר רשי, אין לומר שמדובר באופן שנשבע השומר לשקר, שהרי אם כן אין חילוק בין כופר בהלוואה לכופר בפיקדון, שהרי שבועת השקר עצמה פוסלת אותו לעידות. שבה הגמרא ומקשה על רב ששת מדברי אילפה. שואלת הגמרא ואמר אילפה, שם של המורה, שבועה, קונה, ולכאורה כוונתו שכיוון שכפר השומר ונשבע לשקר, הרי הוא קונה את החפץ להתחייב באונסין. הנה מבואר שדווקא שבועה הוא דקניה. שבועה היא שקונה את החפץ לגזלן לחייבו באונסיו. אבל כפירה לבדה, לא קניה, אינה קונה. אם כן זה לא כדברי רב ששת שאמר שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן. תרץ את הגמרא חנה מדקיימה באגם. גם דברי אילפה אמורים, באופן שהבהמה המופקדת נמצאת במקום המרעה, והשומר התכוון רק להשתמט בכפירתו, ולהרוויח זמן ולא לגזול, כדי שיספיק להשיב את הבהמה מן המרעה לביתו, ולכן רק כאשר נשבע לשקר דינו כגזלן וכנאה להתחייב באונסיה. היבה את אימה, אם תרצה יש לבאר תירוץ נוסף, שאין כוונת אילפה לומר שבשבוע שכפר קנה את החפץ בתורת גזלן להתחייב באונסין, אלא מהי שבועה קונה? מה כוונת אילפה שאמר שבועה קונה? כדי רבונה. כשיטת רבונה. דאמר רבונה אמר רב. אמר רבונה בשמו של רב. אדם האומר לחברו, מנה לי בידך, הפקדתי בידך מנה, ועלה אומר לו, אין לך בידי כלום, והיינו באופן שמודה הנדבע שהיה שומר על הפיקדון, אלא הוא טוען שהוא פטור מהשבתו כיוון שעבד או נגנב הפיקדון באונס, ונשבע הנדבע שהוא פטור מהמנה שהוא הופקד אצלו, ואחר כך באו עדים והעידו שהוא חייב את המנה, פטור השומר מלהשיב את אותו מנה, שנאמר לגבי שומר המתחייב שבוע בספר שמות פרק רב ב' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ויש לדרוש את הפסוק כך, ולקח בעליו, כיוון שקיבלו הבעלים של הפיקדון שבועה מהשומר ולא ישלם. שוב אין השומר משלם ממון, אף אם אכן התברר שגזל את הפיקדון. ובהמשך תבאר הגמרא באיזה אופן מדובר. אומרת הגמרא גופה, באה הגמרא לברר באיזה אופן אמורים דברי רבונה. למדנו שאמר רבונה, אמר רב בשמו של רב, התובע את חברו ואומר לו, מנה לי, יש לי בידך. ועלה הנתבע אומר לו, אין לך בידי כלום. ונשבע הנתבע שאין בידו כלום. ומדובר באופן שהיה חייב שבועה מן התורה, כגון בהלוואה במודה במקצת או בפיקדון בשבועת השומרים. כי לא מסתבר ששבועה מדרבנן פותרת אותו, אלא רק שבועה מן התורה. ולאחר שנשבע באו עדים שהופקד בידו ממון, פטור השומר מלשלם. שנאמר שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעלה ולא ישלם, ומשמע, כיוון שקיבלו הבעלים שבועה מהשומר, שוב אין משלמין, אין השומר משלם ממון, גם אם יתברר שנשבע לשקר. ורבה מקביל לדינו של רב, אמר רבה, מסתברא מילתא דרב מסברא היה נראה לומר שדינו של רב אמור רק במלווה, בהלוואה, שהנשבע שהוא פטור ממנה והתברר ששיקר אינו חייב להשיבה, כיוון דלהוצאה ניתנה. כיוון שמעות ההלוואה ניתנו ללווה כדי להשתמש בהם, ויש עליו רק שיעבוד להחזיר ממון אחר תמורת מעות ההלוואה. ממילא יש לומר שכיוון שנשבע נפטר מחיוב זה. אבל בנשבע על פיקדון, לא מסתבר שנאמר הדין הזה, שהרי לשון הפסוקי ולא ישלם. ואין זו לשון השייכת בפיקדון, שהרי הפיקדון ברשות הדמריקאי, עומד ברשות בעלה ואין על השומר חיוב תשלומים, אלא חיוב השבת החפץ לבעליו. אבל אומר רבה, והאלוקים, לשון שבועה, אמר רב את דינו אפילו בפיקדון. דחי כתיב קרא, שהרי הפסוק, ולקח בעלה ולא ישלם, שממנו דרש רב את דינו, בפיקדון כתיב, נאמר בפרשת פיקדון. הרי שאף בפיקדון חידשה התורה שאם נשבע השומר, קנה את הפיקדון, ואף אם יבואו עדים ויעידו שהוא גזלו, פטור מלהשיבו. ונראה בהמשך הסוגיה שאין דברי רב אמורים אלא באופן מסוים, ולא בכל שומר שנשבע לשקר. כותבים רש"י והתוספות בדיבור המתחיל איתיווי, שכבר עכשיו הבינה הגמרא שבאופן שטען השומר טענת גנב ונשבע, ובאו עדים שהוא עצמו גנבו, שאינו קונה את הפיקדון, שהרי דינו מפורש בתורה שהטוען טענת גנב ונמצא שגנב בעצמו משלם כפל. אבל מכל מקום הייתה סבורה הגמרא שבכל אופן שישביעו הבית דין ועודה, הרי הוא פטור. ואף שאין דינו מפורש בתורה שחייב חומש ואשם, מכל מקום נקטה הגמרא שאין דין זה אמור, אלא בקפץ השומר ונשבע מעצמו. מקשה הגמרא ממשנה על דברי רב. יתיב רב נחמן, וכאמר לאה שמעת, ישב רב נחמן ואמר את הדין הזה שהנשבע על פיקדון כנאו, ופטור מלהשיבו. היתיבי הקשה רב אחא בר מניום אל רב נחמן. שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממתת עמוד א', בעל הבית שאמר לשומר חינם, איכן פיקדוני שהפקדתי בידך? אמר לו, השיב לו השומר, עבד. אמר לו המפקיד, משביעך אני שאכן עבד הפיקדון כדין שומר חינם, הפטור בשבועה. ואמר השומר אמן, ובכך קיבל את השבועה על עצמו, והעידים העידים אותו שאכלו, העידים העידים שהשומר אכלו, משלם השומר את הקרן ופטור מחומש ואשם. ואם הודע השומר מעצמו שגנבו ונשבע לשקר, משלם קרן וחומש ואשם. הרי מוכח מהרישה שאף אחר שנשבע השומר לא קנה את הפיקדון, ואם באו עדים חייב להחזירו, וזה לא כדברי רב. את הרצת הגמרא אמר לי, אמר לו רב נחמן לרווחה, ברמניומי אחה במאי הסקינן, משנה זו עוסקת בחגון דנשבע השומר חוץ לבית דין, שאינו מקיים בזה חיוב השבוע שחייבה התורה, ואין בכוח השבועה הזו להקנות לו את הפיקדון. ולכך, אם יתברר שאכלו חייב להשיבו, אכן אם היה נשבע בבית דין כחיובו, היה קונה את הפיקדון. אבל דוחה הגמרא ואומרת שאין להעמיד כך את המשנה. אמר לי רב אחא בר מניומי לרב נחמן, יחי אם כן שהמשנה בשבועות מדברת בנשבע חוץ לבית דין, האם הסיפה? בואו ראה את הסיפה של המשנה שם. שנינו שם בסיפה, אמר לו המפקיד איכן פיקדוני, אמר לו השומר נגנב. אמר לו המפקיד, משביעך אני שנגנב הפיקדון כדין שומר חינם הפטור בשבועה. ואמר השומר אמן, והעידים העידים אותו על השומר שגנבו בעצמו, משלם השומר תשלומי כפל כדין שומר הטוען טענת גנב שחייב כפל. ואם הודע השומר מעצמו שגנבו, אינו משלם כפל אלא משלם קרן וחומש ואשם. ויסאל כדאי תחי מנחה סבור שהמשנה עוסקת באופן שנשבע חוץ לבית דין, מעיק הכפל. וכי יש חיוב כפל במי שנשבע חוץ לבית דין? הרי ודאי רק הנשבע בבית דין מחויב כפל. וכיוון שהסיפה עוסקת באופן שנשבע בבית דין, מסתבר שגם הרישה עוסקת באופן הזה ומוכח, שאף שנשבע בבית דין לא קנה את הפיקדון. מתרץ את הגמרא, אמר לי, השיב לו רב נחמן, יחיל נא לשנוי אילך, יכולתי לתרץ לך שאין ראיה מהסיפה לרישה. אלא הרישה עוסקת בנשבע חוץ לבית דין, אילו הסיפה עוסקת בנשבע בבית דין. ולכך הוא מתחייב כפל. מיהו? שינוי הדחיק הלא משנין עלך. איני רוצה לתרץ לך תירוץ דחוק להעמיד את הרישה והסיפה בשני אופנים שונים לגמרי. אלא כך יש לי לתרץ לך. אידי ואידי זו וזו הרישה והסיפה עוסקות באופן שנשבע בבית דין. ולא קשיה, אין קושיה מהרישה של המשנה לדברי רב. כיוון שכאן ברישה מדובר בקפץ המפקיד והשביע את השומר קודם שחייבו בית דין שבועה. והיינו כלשון המשנה, אמר לו משביעך אני ואמר אמן, כלומר שהמפקיד השביעו, ואף שנשבע בפני בית דין שבועה כזו אינה מקנה לו את הפיקדון, כאן, בדברי רב מדובר, באופן שלא קפץ ונשבע מעצמו, אלא בית דין חייבו לו יישבע. שבועה זו היא המקנה לו את הפיקדון. מבררת הגמרא מפני מה עסק רב נחמן ביישוב דינו של רב, אחרי שנחלק עליו. אמר לרמי בר חמה לרב נחמן, מיך די הרי, די רב לא סביר עלך, אין אתה סובר את דינו של רב. ולדבריך, אין שבועת השומר, מקנה לו את הפיקדון. ואם כן, משקוני נפשך די רב, למה לך? מדוע אתה ממשכן את נפשך על רב? כלומר, מדוע אתה נכנס תחתיו ליישב עבורו את הקושיות שמקשים על שיטתו? אמר להישיב רב נחמן, לפרושה לדרב, רצוני לפרש את המשנה לדעתו של רב. דרב אחי מתרץ ללמתניטין, שכך רב מתרץ את המשנה. מבררת הגמרא איך ניתן לחלוק על חידושו של רב. שואלת הגמרא, והרב קרקה אמר, והרי רב לא למד את הדין הזה אלא מפסוק מפורש בתורה, ולקח בעלה ולא ישלם, וכיצד יכול רב נחמן לחלוק על הדין הזה? מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר דקרא שפסוק זה, לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים ודעתה. לכך בא הפסוק ללמדנו, שבכל האופנים שחייבה התורה שבועה, כוונת התורה שישבע נתבע ויפטר בשבועתו מלשלם. וכך הוא פירוש הפסוק, ולקח בעלה ולא ישלם, דהיינו מי שעליו לשלם הוא נשבע, ונפטר מחיובו, ולא להפך, שישבע תובע ויטול. ומאחר שפסוק זה נדרש לדרשה הזו, אין ראיה מן הפסוק לדינו של רב. מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דברי רב. מה טיב רב אמנון המקשה רב אמנון השנינו במשנה במסכת שבוע דף למדווה עמוד ב'. שומר שכפר וטען שאין לו פיקדון בידו, והשביע עליו 5 פעמים, השביע המפקיד את השומר 5 פעמים שאכן אין פיקדונו בידו, בין אם השביעו בפני בית דין, ובין אם השביעו שלא בפני בית דין, וכפר עליו השומר בכל אותם 5 פעמים, ולאחר מכן הודה שכפר בשקר, חייב השומר חומש ואשם על כל אחת ואחת משבועותיו. ואמר רבי שמעון, מה טעם חייב הוא על כל כפירה וכפירה? והרי אחרי שכפר פעם אחת כבר נפטר, אם כן מכאן ועלה, אין זו כפירת ממון המחייבת חומש ואשם, אלא הועיל ויכול השומר לחזור ולהודות אחר כל שבועה ושבועה, והוא נשבע ולא הודה, נמצא שכפר שוב בממון. הנה מוכח שאף אחרי שנשבע פעם אחת, אינו נפטר בכך מתשלומין, אלא אם היה מודה עכשיו שגנבו היה חייב לשלם, ושלא כדברי רב. מסיים רב אמנון את הקושייה שלו ומבאר שהמשנה הזו אי אפשר ליישב על פי התירוצים שנאמרו לאל. ואחר הרי כאן באופן שהשביעו 5 פעמים, קפץ לא מצית אמרת. אין ליישב שמדובר שקפץ המפקיד והשביע את השומר ולכך לא קנה את הפיקדון בשבועתו כתירוץ רב נחמן לאל. שהרי השביע עליו קטני, כך שנינו במשנה, משמע שהשביעו אותו בית הדין. כי אם היה מדובר באופן שהשביעו המפקיד מעצמו, המשנה הייתה נוקטת לשון השביעו. מזה שנקטה המשנה לשון השביע עליו, משמע, על ידי הדיינים. וכן, שנשבע חוץ לבית דין לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כמו שתירץ רב נחמן לאל, שהרי בפני בית דין קטני, שנינו במשנה בפני בית דין, הנה מוכח, שאף שחייבו בית דין ונשבע בפניהם, אין השבוע מקנה לו את הפיקדון. ושלא כדברי רב. מתרץ את הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב אמנון עצמו שהקשה את הקושייה הזו, הוא מתרץ אותה. הוא מבאר שלשונות המשנה השביע עליו ובפני בית דין, לצדדין קטני, אינן עוסקות באופן אחד, אלא כל אחת עוסקת באופן אחר. וכך יש לבאר את המשנה. אם השביע עליו, כלומר חייבו בית דין להישבע ונשבע חוץ לבית דין, ובבית דין, או שהשביע המפקיד בבית דין, אבל לא חייבו שבועה, אלא קפץ המפקיד והשביעו, באופנים אלו חייב השומר חומש ואשם על כל שבועה ושבועה, כיוון שאם היה מודה, היה חייב. אבל אם חייבו בית דין להישבע וגם נשבע בפניהם, אכן אינו חייב לשלם כדברי רב. מוסיפה הגמרא להקשות על דינו של רב. מה טיב רב המקשה רב השנינו בברייתא בעל הבית, שומר, שטען טענת גנב בפיקדון שהיה בידו, כלומר, טען שהפיקדון נגנב ממנו, ונשבע שנגנב, ואחר כך הודע שהוא עצמו, גנבו ושבועתו הייתה בשקר, ובנוסף להודעתו גם באו עדים והעידו שהוא עצמו גנב את הפיקדון, הדין הוא כך. אם עד שלא באו העדים, אם קודם שבאו העדים הודע שאומר שהוא עצמו גנבו, משלם קרן וחומש ואשם, ופטור מכפל, כיוון שכבר התחייב בחומש, ואין אדם מתחייב בכפל על גניבה שהתחייב עליה חומש. ואם שבאו העדים הודע, אם אחרי שבאו העדים הודע שאומר שהוא גנבו, משלם תשלומי כפל ומביא אשם, אבל פטור מחומש, כיוון שחיוב חומש הוא רק כשאדם מתחייב על פי הודעתו, וכאן כבר התחייב על פי העדים. והרי יחה כאן בברייתא הזו, ליישב שנשבע חוץ לבית דין, וליישב שקפץ ונשבע, לא מצית אמרת, אי אפשר לומר שהרי חיוב תשלומי כפל קטני, חיוב תשלומי כפל נאמר בה, ואין שומר מתחייב כפל מחמת טענת גנב, אלא אם כן חייבו בית דין להישבע ונשבע בפניהם, אם כן מוכח שאף אחרי שנשבע לשקר והודה מעצמו, הרי הוא חייב לשלם את הקרן. מחמת הקושייה הזו מבאר רבא שרב לא אמר את דינו בכל מצב ובכל אופן, אלא אמר רבא כל שהודה שומר מעצמו שנשבע לשקר, לא שנה בין הטוען טענת עבד ולא שנה ובין הטוען טענת גנב, לא אמר רב שנפטר השומר מהשבת הפיקדון מחמת שבועתו, דאקטיבי והתוודה, שהרי כתבה התורה בפירוש לגבי גזלן שנשבע לשקר והודה, דבאי שלומי קרן וחומש, שחייב לשלם את הפיקדון עצמו ולהוסיף עליו חומש, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ומפורש, שגזלן שנשבע לשקר, אם הודה מעצמו, חייב לשלם את הקרן, ואם כן בוודאי שלא אמר רב שבאופן כזה קנה את הפיקדון ונפטר מתשלומים. וכן אם השומר טוען טענת גנב ונשבע על כך ובאו עדים ששיקר, נמי גם בזה לא אמר רב שקנה השומר את הפיקדון ופטור מלהשיבו. דאקטיב, שהרי אמרה התורה שחייב השומר תשלומי כפל, שנאמר בספר שמות פרק רב ב' פסוק ו', אם ימצא הגנב ישלם שניים. ולכמן בדף קובב עמוד ב' נלמד שהפסוק הזה עוסק בשומר הטוען טענת גנב, ואם לא היה חייב את גוף הפיקדון, אי אפשר לחייבו כפל שהוא תשלום נוסף על חיוב הקרן. ומסיים רבא את דברה ומבאר את האופן שבו חידש רב את דינו, כי כאמר האופן שבו חידש רב שהשומר קונה את הפיקדון ונפטר מהשבתו, כגון שטוען השומר טענת עבד ונשבע שעבד ולא הודע מעצמו, ובאו העדים ועידו שלא עבד הפיקדון אלא הוא ברשותו, באופן זה קנה השומר את הפיקדון בשבועתו ואינו חייב להשיבו. ובזה נתיישבה גם קושיית רב אמנון הלעיל מהמשנה במסכת שבועות, ואין צורך לדוחקה ולבערה לצדדין, כיוון שחיובו חמש פעמים הוא מחמת שיכול לחזור ולהודות אחר כל שבועה, ואם היה מודה, היה גם רב מודה שחייב לשלם. וכן לא קשה מהברית השבעי רב העצמו בא מבואר שאם טען טענת גנב ועודה או באו עדים חייב לשלם את הקרן, כיוון שגם רב מודה שאם טען טענת גניבה אינו נפטר בשבועתו, רק באופן שנשבע שעבד פקדונו והעידו עדים שהוא בידו, אז אמר רב שבשבועה הרי הוא קונה את הפקדון. והיה הגמרת דיון בין המוראים אודות חידושו של רב. אז על רב גמדה ואמרה לשמה עתה כמי דרבשי. הלך רב גמדה ואמר לפני רבשי את דעתו של רבה, בביאור חידושו של רב. אמר לי, אומר לו רבשי לרב גמדה, אשתה, אתה. ומה רב אמנונה שהוא תלמידי דרב, שהוא תלמידו של רב, וידע דאמר רב. והוא יודע שאמר רב אפילו באופן שהודע שומר מעצמו. ולכן כמותיו הקשה רב אמנונה מהמשנה במסכת שבועות, שהודע השומר, והטעם משום שיכול לחזור ולהודות, ואת אמרת ואתה אומר בשם רבא שאם הודע שומר מעצמו לא אמר רב שקנה את הפיקדון בשבועתו, והרי לא מסתבר שרב אמנונה לא ידע באיזה אופן אמר רב את דינו. ותרץ את הגמרא אמר לי רב אחא סבא לרבשי, רב אמנונה שהקשה על דברי רב מהמשנה עוסקת באופן שהודע, אין זה מחמת שהוא חולק על רבא וסובר שאף אם הודע מעצמו אמר רב שקנה את הפיקדון, אלא אחי קקשי עלי, כך היה קשה לו מהמשנה. אי אמרת בישלמה, אם נאמר שאחרי שנשבע לשקר וכפר בפיקדון, כי עתו עדים כשיבוא עדים ויעידו שהפקיד אצלו, מי חייב? הרי הוא חייב לשלם קרן, ושלא כדעת רב שפטור מלשלם. עמתו לאחי מחייבינה לקורבן שבועה בתראיתה. משום כך, אף שכבר נשבע פעם אחת מחייבים אותו קורבן גם על השבועה שאחריה, שהרי זה נחשב כפירת ממון, כיוון שיכול להתחייב בו על ידי עדים. ואף אין לפותרו משום שכבר נשבע פעם אחת ושוב אין שבועה חלה על שבועה, הועיל ואחרי כל אחת מהשבועות היה יכול לחזור ולהודות ולהתחייב, וכיוון שהוא חוזר ונשבע לשקר, חיווה אותו התורה חומש ואשם על כל שבועה ושבועה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר כדברי רב, דחייתו, שכשבאים עדים ומעידים שיפקיד אצלו פטור השומר, אם כן כיצד ניתן לחייבו על כל כפירה וכפירה? מי כמידי וכי יש דבר דאילו עד תסעדי ומסידי בי, שאם יבואו עדים ויעידו שיפקיד אצלו פטור מלשלם, ואנה ניקו נחייבה, ואנחנו נקום ונחייב אותו קורבן השבועה, קורבן על שבועה רק משום, הועיל ויכול לחזור ולהודות? והרי אשת מי את לא הודי, אתה מכל מקום לא הודע, ונמצא שכפירתו אינה כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה, שהרי העדים אינם יכולים לחייבו, והוא עצמו הרי לא הודע. כך מסביר רבא חסבא את קושייתו של רב אמנונה, שהקשה על דברי רב מהמשנה העוסקת באופן שהודע. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קופאי ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב, מדוע אין הבן משלם חומש על שבועתו? שאלה שנייה, בגזילה קיימת שאינה שווה פרוטה, האם צריך ללך אחריו ומדוע? שאלה שלישית, רב אמר שאם גזל ג' אגודות ירק בג' פרוטות ואוזלו, גם אם יחזיר שניים, יחזיר את השלישית. מדוע נקט דינו באופן הזה ולא באופן שגזל אגודה בפרוטה ואוזלה, שצריך להחזירה? והתשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, מה הסתפק רב בעניין גזילה ובעניין נזיר? שאלה חמישית, האם כשגזל חמץ ועבר עליו הפסח, וכפר ונשבע ועודה, חייב קורבן שבוע ומדוע? והשאלה האחרונה על דף קופי, מדוע בטענת אתן את הטולי, נחשב למודה בעיקר הממון שאינו שלו, מה דינו ומיני? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי י' באלול תפשין עין וב, סיימנו כאמור ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קופי, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י' א' באלול תשע"ו, ונלמד את קוף וב ממסכת בבא קמא, מרחק של 13 ימים מסיום מסכת בבא קמא. השתבח שמו לעד. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.